שידורי קשת, כל שידורי תורה, יום יום רביעי. שיעור השפועי בהלכה בחיים המודרניים על ידי הרב יצחק ברט.
שלום. בפרשת קדושים קובעת התורה שני איסורים שונים על הקפת הראש ועל הקפת הזקן. נאמר שם, לא תקיפו פאת ראשכם ולא תשחית את פאת זקניך. כלומר, איסור אחד הוא על הקפת פאת הראש, ואיסור שני הוא על השחתת פאת הזקן. האיסור הראשון, הקפת פאת הראש, מתייחס להשארת שיער בצורת עיגול. כלומר, אדם שמגלח את פאותיו, אדם שאינו מותיר שיער בחלק שמול האוזניים, והשיער שלו נגמר בהיקף הראש, אדם זה עובר על איסור הקפת הראש. באיסור זה לא נדון בשיעור זה, למרות שיש הרבה שאלות שצריך לדון בהן, כמו לדוגמה, איזה גילוח בדיוק נאסר, כמה שערות צריך להשאיר, מה הרוחב של הפאה שצריך להשאיר ומה האורך שלה, ועוד שאלות רבות. בשיעור הזה נעסוק באיסור השני, איסור השחתת הזקן. כמו שאמרתי, התורה קובעת, ולא תשחית את פאת זקניך. ואיסור דומה נאמר גם לכהנים, ופאת זקנם לא יגלחו. הפוסקים כותבים, הגמרא כותבת, שיש חמש פאות בזקן, שאותם אסור להשחית. וסיכום הפסיקה הראשונית בנושא הזה מופיע בשולחן ערוך, פאות הזקן הם חמישה, ורבו בהם הדעות, לפיכך ירא שמיים יצא את כולם, ולא יעביר תר על כל זקנו כלל, ואפילו תחת הגרון. כלומר, בגלל שקיימות דעות רבות בראשונים לגבי הזיהוי המדויק של חמש פאות הזקן, ואיפה בדיוק הוא המקום או המקומות שאותם אסור להשחית, לכן פסקו הראשונים ופסק השולחן ערוך להלכה שאסור להעביר תר על כל השיער באופן כללי, על כל הזקן, ואפילו תחת הגרון כמו שהוא כותב. הכל נכלל באיסור השחתת הזקן. מהו טעם האיסור הזה? מדוע אסרה התורה להשחית את פאת הזקן? בנושא הזה נאמרו כמה טעמים בראשונים. האבן עזרא כותב שזהו היכר בין עם ישראל לגויים. הגויים מגולחים, ועם ישראל יש לו זקן. בעקבות האבן עזרא, כמו שאולי נראה בהמשך, חלק מהאחרונים כתבו שגם להלכה, שכמו שנראה יש דרכים שבהם מותר להתגלח, ראוי לו ליהודי שיהיה לו זקן. כיוון שמראש האיסור הזה נאמר כדי להבדיל בין עם ישראל לגויים, אנחנו רואים מזה שהתורה רוצה שעם ישראל יהיה עם עם זקן. ולכן רצוי שלא לגלח את הזקן כלל. רבינו בחיי נותן טעם אחר. הוא אומר שהאיסור הזה נועד להכיר בין זכרים לנקבות. לנשים כמובן אין זקן, וגם אישה שיש לה זקן, אז אין עליה את איסור השחתת הזקן. והאיסור הזה נועד לגרום לכך שתהיה הבחנה ברורה בין זכרים לנקבות. זכרים הם עם זקן ונקבות הם בלי. הספורנו כותב טעם נוסף, דומה קצת לטעם שהביאה אבן עזרא, שהזקן הוא הדרת פנים לתפארת האדם ולכן אסור להשחיתו. הרש"ר הירש מסביר שבכל מעשה שהאדם עושה בעולם הזה, אפילו כאשר הוא שומר על מראהו החיצוני, שלכאורה זוהי פעולה גשמית לחלוטין, שאין לה שום משמעות רוחנית, כל מעשה שהאדם עושה, עליו לחשוב שהוא עושה אותה לשם שמיים. ולכן גם כאשר הוא רוצה להתנאות בעיני הבריות ולהיראות יפה, גם אז הוא צריך לחשוב שהזקן הוא הדרת פנים, והקדוש ברוך הוא ברא אותו לתפארת האדם וליופיו, ולכן אסור לו להשחית אותו. הטעם האחרון שנביא למצווה זו, לאיסור זה, שהוא גם הטעם העולה מפשטי הפסוקים, הוא הטעם שמביא הרמב״ם. שאיסור השחתת הזקן הוא חינוך נגד עבודה זרה. כהני העבודה הזרה היו משחיתים את זקנם, ולכן צוותה התורה שאנחנו לא נעשה כן. כמו שאמרתי, הטעם הזה עולה גם מפשטי הפסוקים, כיוון שההקשר שבו הוא נאמר, הוא הקשר של איסורים שנועדו להילחם בעבודה הזרה. מהו אופן ההשחתה שנאסר? כיצד אסור וכיצד מותר לגלח את הזקן? המשנה כותבת כך, אינו חייב עד שיתלנו בתער, כלומר בסכין גילוח. רבי אליעזר אומר, אפילו לקטוע במלקט או ברעיתני חייב. כלומר גם במלקט או ברעיתני עדיין חייב. זו שיטת רבי אליעזר. על זה אומרת הגמרא, תנו רבנן, ופאת זקנם לא יגלחו, יכול אפילו גלחו במספריים יהיה חייב, תלמוד לומר, לא תשחית. אי לא תשחית, יכול אם לקטו במלקט וראיתן יהיה חייב, תלמוד לומר, לא יגלחו. הכיצד? גילוח שיש בו השחתה. הווה אומר, זה טער. כלומר, הגמרא מסבירה שהגילוח שנאסר, ההשחתה שנאסרה, היא השחתה שהיא גם גילוח. רק אופן הסרת שיער שיש בו גם גילוח וגם השחתה, רק הוא נאסר. אבל אם יש בו רק גילוח, או שיש בו רק השחתה, או שאין בו גילוח ואין בו השחתה, כל אופני הסרת השיער האלו לא נאסרו, והם מותרים. והגמרא מביאה דוגמה. הגמרא אומרת, מספריים הם דוגמה לגילוח שיש בו השחתה, אבל אין בו גילוח. ומלקט וראיתני, מה שלא יהיה, זה דוגמה לגילוח שיש בו גילוח ואין בו השחתה. שניהם כאמור, כיוון שיש בהם רק אחד מהתנאים האלו, או גילוח או השחתה, אבל לא את שניהם, לכן שניהם לא נאסרו. סכין גילוח לעומת זאת, תער, שיש בו גם גילוח וגם השחתה, הוא נאסר מדאורייתא, ואסור להשחית את פאת הזקן באמצעות סכין גילוח לכל הדעות. מה פירושם של הגדרים האלה שמזכירה הגמרא? מה זה גילוח? מה זה השחתה? ומה הם המכשירים האלה, מלקט וראיתני, שהגמרא מזכירה בתור דוגמה למכשירים שבאמצעותם, לדעת חכמים, מותר להשחית את השיער? בראשונים מצאנו מחלוקת עקרונית בין שתי שיטות, שחלק מהראשונים נותן לשיטה זו וחלק מהראשונים נוטים לשיטה זו. המחלוקת העקרונית היא בשאלה האם הגילוח וההשחתה שנאסרו, האם הם מוגדרים על פי דרך פעולתם או על פי התוצאה שהם גורמים. אני אסביר למה הכוונה. גילוח, כשאדם מגלח את שערו, את זקנו בתער, הוא עושה שני דברים. הוא מבצע פעולת גילוח שניתן אולי להגדירה ולהבדיל אותה מפעולות אחרות, והוא גורם לכך שאור פניו יהיה חלק. שתי הפעולות האלה הן פעולות שונות וניתן להפריד ביניהם. אדם שיגדיר את הגילוח על פי הפעולה יטען שהפעולה של התער, האופן שבו פועל התער, הוא האופן האסור, ומכשיר שפועל באופן אחר, ונראה עוד מהדוגמאות לזה, מותר להשתמש בו. מה שאסרה התורה לפי גישה זו היא הפעולה, הפעולה של הגילוח או הפעולה של ההשחתה, הפעולה של שניהם, ולא פעולה של מכשירים אחרים. לעומת זאת, לפי הגישה השנייה, הפעולה היא חסרת משמעות. גילוח והשחתה הם מושגים שמוגדרים על פי התוצאה שהם גורמים. כל אופן שבו יסיר האדם את שיער זקנו כך שאור פניו יישאר חלק, הוא אופן שנחשב לגילוח והשחתה, והוא אסור. לכן, גם אם נמצא מכשיר שפועל באופן אחר לחלוטין מהתער, מסכין הגילוח, אבל הוא גורם לאותה תוצאה, לאור פנים חלק לחלוטין, גם הוא, השימוש בו יהיה אסור מדאורייתא. כמו שאמרתי, שתי הגישות האלו חורזות את דברי הראשונים, שניסו להסביר מהו גילוח ומהי השחתה. ניקח לדוגמה את שיטת רשי ותוספות. תוספות מסביר מה זה מלקט וראיתני. מלקט וראיתני לדעתו זה מקצועה, מין שפחתל כזה. והוא מסביר, הם, המלקט והראיתני, אינם קרויים גילוח שאין רגילים לגלח בהם. לא רגילים לגלח בהם, אלא רק בתער, ולכן מלקט וראיתני אינם נחשבים למכשירים שמגלחים. לשיטתו, וגם לשיטת רשי כך, ברור שגילוח זה הסרת שיער באופן רגיל. אם מסיר האדם את שיער זקנו באופן לא רגיל, גם אם התוצאה היא בדיוק כמו הסרת השיער הרגילה, התוצאה היא שאור הפנים חלק לחלוטין, גם אז הדבר מותר. רשי ותוספות, אם כן, מגדירים את המונח גילוח על פי הפעולה, על פי אופן הפעולה של המכשיר, ולא על פי התוצאה. מה שלא תהיה התוצאה, אם מגלחים בצורה רגילה, זה נחשב גילוח, ואם לא מגלחים בצורה רגילה, זה אינו נחשב גילוח. ביטוי נאה לשתי הגישות האלו ניתן להביא משני ראשונים, שטענו שמלקט וראיתני הם סוג של מלקחיים. אדם שמגלח את זקנו במלקט וראיתני לוקח מלקחיים או פינצטה ומסיר את השערות אחת אחת. הרמב"ן הסביר מה ההבדל בין מלקחיים כאלו לבין טער. הוא הסביר דבכל שיער ושיער מלקט ועוקרו לעצמו. המלקחיים פועלות בדרך אחרת מהדרך שבה פועל הטער, ולכן המלקחיים לא נחשבות לגילוח, ואילו הטער נחשב לגילוח. ברור מדבריו שההגדרה של גילוח לדעתו היא נקבעת על פי דרך הפעולה. מכשיר שמלקט את השערות אחת אחת, כמו המלקחיים, אינו מגלח, ואילו מכשיר שמסיר את השערות בבת אחת את כולן, כמו הטער, נחשב לגילוח. הרמב"ן אם כן הולך בשיטה שראינו קודם של רש"י ותוספות, שמגדירה את הגילוח האסור על פי אופן הפעולה. לעומתו, רבי גאון, אחד מגדולי הגאונים, הסביר שמלקט הוא אכן מלקחיים, פינצטה, אולם ההבדל בין גילוח אסור לבין גילוח שאינו אסור הוא על פי התוצאה. כותב רבי גאון, הביא אותו רבי יונתן מילוניל, אחד מגדולי הראשונים, ובמלקט וראיתני פטור לפי שאינו דומה לגילוח, שהרי שורש השיער תולש מבפנים הבשר. לדעתו, ההבדל בין מלקחיים, בין פינצטה, לבין טער, אינו באופן הפעולה שלהם. לגבי אופן הפעולה, מלקחיים אולי יותר חמורות מטער, הן מסירות את השיער משורשו. ההבדל ביניהם הוא בתוצאה. טער מוריד את השיער רק מן השורש ועד למעלה. השורש נשאר. מלקחיים תולשות את השיער, יחד עם השורש מתוך הבשר. כיוון שהתוצאה היא שונה, כאן נשאר השורש וכאן השורש אינו נשאר, לכן מלקט וראיתני מותר ואילו טער אסור. ניתן לראות שרבי גאון ורבי יונתן מילוניל נקטו בגישה ההפוכה. ההבדל בין גילוח אסור לבין גילוח מותר אינו באופן הפעולה של המכשיר, אלא בתוצאה שהוא גורם, בשאלה מהי התוצאה שנגרמת לאחר הגילוח. ובדוגמה שלנו, האם לאחר הגילוח שורש השיער נשאר או שהוא אינו נשאר. מחלוקת דומה לזו התגלעה בין הראשונים גם בנושא ההשחטה. עד עכשיו ראינו את ההגדרה של המושג הראשון, גילוח. גם לגבי ההגדרה השנייה, השחטה, ראינו מחלוקת. לדעת רוב הראשונים, כמעט כולם, השחטה נקבעת על פי התוצאה. אור חלק. אם האור, בסופו של דבר, לאחר הגילוח, הוא חלק, הרי שהאדם ישחית את שיער זקנו. ואם האור אינו חלק, אז האדם לא ישחית את שיער זקנו. לעומת זאת, באחרונים מצאנו שיטה שנראה אותה בהרחבה בעוד כמה דקות, שגם ההשחטה נקבעת על פי אופן הפעולה, ועוד מעט כאמור נדבר על שיטה זו. סיכומו של דבר, ראינו שישנה מחלוקת גישות בין כמה ראשונים בשאלה מהו הגילוח האסור. הגמרא כותבת שגילוח אסור הוא גילוח שהוא גם גילוח וגם השחטה, ואילו גילוח מותר הוא גילוח שאין בו גילוח או שאין בו השחטה. ראינו שנחלקו הראשונים כיצד להסביר את שני התנאים האלו, ובמיוחד את התנאי של גילוח. האם הוא נקבע על פי המעשה, על פי אופן הפעולה של המכשיר המגלח, או שהוא נקבע על פי התוצאה, על פי האופן שבו, הצורה שבה נראה אורו של האדם לאחר שהוא מתגלח. בתורת כהנים מצאנו מדרש חשוב, שרלוונטי מאוד לעניין מכונות הגילוח של ימינו, ויכול יתרום לנו רבות בהמשך. תורת כהנים כותב, יכול אפילו גילחו במספריים כבתער יהיה חייב, תלמוד לומר, לא תשחית. כלומר, התורת כהנים מבין שמספריים כאין תער, מספריים שהם כמו תער, אין בהם מיסור, כי הם לא משחיתות את השיער. וככה פסק באמת השולחן ערוך, אינו חייב על השחטת פאת הזקן, אלא בתער, אבל במספריים מותר, אפילו כאין תער. מעניין לציין שברמב"ם, ההיתר הזה, המפורש בתורת כהנים, הוא לא כל כך ברור. הרמב״ם כותב, לפיכך, אם גילח זקנו במספריים, פטור. וחלק מהאחרונים, ספר החינוך לדוגמה, רצה להבין שיש פטור. כלומר, זה מותר מדאורייתא, אבל עדיין זה אסור מדרבנן. פטור אבל אסור. בכל מקרה, האחרונים האחרים, הכסף משנה כתב שלא יכול להיות שהדבר אסור מדרבנן, אלא מותר לחלוטין, גם לדעת הרמב״ם, לגלח את הזקן במספריים, ובתשובות הרמב״ם מצאנו במפורש, ומותר לו לגלח הפאות כולן במספריים, כך עושים אנחנו תמיד. רוצה לומר, נגלח פאתי הראש במספריים, לפי שלא נאפר אלא השחטה של תער. בתשובות הרמב״ם מוצאים מפורש, שדעתו הייתה שגילוח שאינו בתער, גילוח במספריים, מותר לחלוטין. בכל מקרה, מהי ההגדרה של מספריים כאין תער, שהשימוש בהם מותר, במפורש בשולחן ערוך? לכאורה, מספריים כאין תער הם מספריים שמגלחות וגורמות לתוצאה של תער. כלומר, אם נגדיר את ההבדל בין מספריים לבין תער על פי אופן הפעולה שלהם, מספריים כאין תער יהיו מכשיר כזה שמגלח באופן הדומה למספריים, אופן הגילוח דומה למספריים, אבל התוצאה שהוא גורם, אור הפנים של האדם, דומה לגילוח בתער. הוא מחליק אותו לחלוטין. אם נמצא דוגמה למכונה כזו, ואפשר כבר להבין שאנחנו רומזים למכונות הגילוח של ימינו, כמו שנראה עוד בהמשך, הרי שהגילוח בהם יהיה מותר, כיוון שהן מגלחות בדרך של מספריים, והשולחן ערוך פסק שמספריים כאין תער, מספריים הגורמות לתוצאה דומה לזו של תער, מותר להשתמש בהם. אולם קודם שנדבר על מכונות הגילוח של ימינו, נזכיר היתר נוסף לגילוח שאומצא עוד לפני שאומצאו מכונות הגילוח, ונזכר עוד בנודע ביהודה. נודע ביהודה מפורסם, תמוע קצת, מדבר על גילוח בכל המועד. כותב הנודע ביהודה, זה שנים רבות, כמו י' ב' או ת' ו' שנים, נשאלתי דין זה הלכה למעשה לאחד שהיה נחוץ לו הגילוח בכל המועד. כידוע אסור להתגלח בכל המועד. נשאל הנודע ביהודה על ידי אדם שהיה צריך להתגלח בכל המועד. ובררתי אז דין זה ורשמתי לעצמי, ולהנשאל הסתרתי הטעם ותליתי לו כאילו הוראת שעה. כותב הנודע ביהודה, היה לו טעם להתיר מדוע מותר להתגלח בכל המועד. הוא רשם את הטעם הזה לעצמו, אבל את האדם ששאל אותו הוא הסתיר לו הטעם ואמר לו שזוהי הוראת שעה. בהמשך התשובה הזו, הופך הנודע ביהודה להיות סתום עוד יותר. הוא כותב שלאחר מכן הוא חזר בו. הוא חשב, במקומות אחרים נכשלים בהשחטת זקן בתער, שהוא חמישה לוין, ולמה הבטח להם שערי היתר בכל המועד? הרי אנשים משחיתים את זקנם בתער ועוברים על חמישה לוין בכל פעם שהם משחיתים את הזקן בתער. אז למה אני אתיר להם בכל המועד? אם הם חושבים שבכל המועד אסור להתגלח, וזה יציל אותם מלעבור על איסור השחטת הזקן, למה שאני אתיר? ולכן הוא החליט בהתחלה להעלים תשובה זו ולא להדפיסה. אבל אחר כך הוא כתב, ראיתי בליבי אדרבה לאידך גיסה, בשביל שהדור פרוץ בדבר הנ"ל, טוב יותר לפרסם את הרנ"ל, והטעם כמוס בליבי ולא אוכל לגלותו. אם יפציר, לא אשיב. ואני שוקל הדבר בדעתי, אוי לי אם אומר, אוי לי אם לא אומר, ושום אחד מהקדמונים לא עלה בליבו דבר זה. וצריך אני גם כן להעלים מה שהעלימו הם, אבל עדיין מסיק לבסופו של דבר נודע ביהודה, שפרסום היתר בכל המועד, פרסום היתר להתגלח בכל המועד, יש בו מצווה רבה וגדר ומשמרת לתורה ולפריצי הדור. מהי כוונת הנודע ביהודה? מהו היתר, מהו התיקון הגדול שהוא תיקן בכך שהתיר להתגלח בכל המועד? החתם סופר הסביר את טעמו של הנודע ביהודה. הוא כותב, ואני הולך רכיל ומגלה סוד, את סודו של הנודע ביהודה, כי באבונותינו הרבים רבו המשחיתים בעם בתער, ואם יגדל זקנם בכל המועד, יהיה כדי לחוף ראש לעיקר. על כן טוב להתיר איסור דרבנן בכל המועד, כדי שלא יצמחו השערות כל כך. אומר הנודע ביהודה, איסור גילוח הוא כמו איסורי אכילה. יש בהם שיעור מינימלי. אדם שמגלח את שיער זקנו, כאשר השיער צמח כדי השיעור המינימלי הזה, לא עובר על איסור. אדם שמגלח את שיער זקנו כאשר השיער טרם צמח לשיעור המינימלי הזה, לא עובר על איסור, כמו אדם שאוכל חצי שיעור, חצי כזית, מאיסור מסוים. מסביר הנודע ביהודה, בזמנו, אנשים נהגו להתגלח בתער, למרות שהדבר אסור. אדם שמגלח את זקנו כל יום בתער, השיער לא מספיק לגדול. ולכן אפילו אם הוא מגלח את זקנו ביום ראשון, אחרי שלא יתגלח בשבת, שיעור השיער, גודל השיער שהספיק לצמוח ביומיים שבהם הוא לא יתגלח, אינו מספיק גדול, והוא אינו עובר על איסור דאורייתא. לעומת זאת, אם יפסוק הנודע ביהודה שאסור להתגלח בחול המועד, הוא ישמור בכך על איסור דרבנן של חול המועד, אבל יגרום בכך לאדם לעבור על איסור דאורייתא. חול המועד הוא 7 ימים, ובמהלך 7 הימים האלו זקנו של האדם מספיק לצמח ומספיק לגדול, השערות כבר מספיק גדולות ומגיעות לשיעור המינימלי שעוברים בו על איסור גילוח מדאורייתא, ולכן בכך שהתיר הנודע ביהודה להתגלח בחול המועד, בעצם שמר שאנשים שמתגלחים בכל יום בתער לא יעברו על איסור גילוח, על איסור השחטת הזקן, גם לאחר חול המועד. בעקבות הנודע ביהודה, יש רבים כאלו שאומרים שגם אם אסור להשתמש במכונת גילוח, מותר להשתמש בה אם משתמשים בה בכל יום. ולמה? אם משתמשים במכונת הגילוח בכל יום, השיער לא מספיק לצמוח, ואפשר להסתמך על היתרו של הנודע ביהודה, שטען שיש שיעור מינימלי לגילוח, ואם השיער לא מגיע לשיעור המינימלי הזה, אין איסור תורה בגילוחו. אמנם, רבים הראשונים שחלקו על זה, הרמב״ם לדוגמה כותב שאין שיעור מינימלי לגילוח, ולכן לדעתו היתרו של הנודע ביהודה אינו שייך, וברור שקשה מאוד לסמוך על זה וקשה מאוד לשער אם השיער הגיע לשיעור המינימלי או לא הגיע לשיעור המינימלי, וקשה מאוד להתיר להסתכן סיכונים מעין אלו באיסורים מדאורייתא. רוב האנשים שמגלחים את זקנם עושים זאת באמצעות מכונת גילוח. איך פועלת מכונת גילוח? רוב המכונות פועלות באותה צורה. יש שם סכין שמסתובב מהר מהר, לפעמים הוא מסתובב בעיגול, לפעמים הוא רק נע לצד ימין ולצד שמאל במהירות. הסכין הזה מוגן על ידי רשת. הרשת היא הדואגת לכך שהסכין לא יפצע את אור הבשר. כאשר האדם מתגלח במכונת הגילוח, השערות נתפסות בתוך הרשת, נכנסות דרך חורי הרשת, והסכין חותכת את השערות האלו. במכונות החדשות יש מנגנון שנקרא lift and cut, כלומר משוך וחתוך. במכונות האלו יש מכשיר מיוחד שתופס את השערה אחרי שהיא נכנסת דרך הרשת, מושך אותה ואז מגלח אותה. חלק גדול מהשערה אינו נמצא מחוץ לבשר אלא בתוך הבשר, ולכן כשמושכים את השערה לפני שחותכים אותה, מה שנשאר מהשערה חוזר לתוך הבשר, וכך האור נראה יותר חלק מאשר באמצעות גילוח במכונת גילוח רגילה. האם מותר להשתמש במכונת גילוח? דעת רוב הפוסקים היא שאסור להשתמש במכונת גילוח. החפץ חיים לדוגמה, שאני חושב שהוא היה הראשון שהתייחס לשאלה הזאת, כותב, המשינקה החדשה, המכונה החדשה, שמספרין בה שמגלחים כתער ממש, ותולש השיער לגמרי ולא נשאר מאומה, המספר במזקנו לכאורה עובר על מה שכתוב ופאת זקנם לא יגלחו, ושומר נפשו ירחק מזה מאוד. כך כותב החפץ חיים. בעקבותיו הרב אוזנר כתב בדומה, הוא כותב, הנה תער בתורה לא כתיב, לא כתוב בתורה את המילה תער, ושני יסודות האיסור בזה הם השחטה וגילוח. כמו שראינו, מכונה שמשחיטה ומגלחת אסור להשתמש בה כדי לגלח את הזקן. וגדר השחטה, כותב הרב אוזנר, כל שאין השערות ניכרות, ואם כן מכונית הלז, המכונה הזו, היא תער ממש דאורייתא, תער דאורייתא ממש. ומספריים כאין תער זה לא מכונה, אלא החותך סמוך לבשר, אבל אינו חותך סמוך לבשר ממש, וכל ההתחכמות בזה אינו אלא בריחה מן האמת. הרב אוזנר, אם כן, גם הוא פוסק שהשימוש במכונת גילוח אסור, כיוון שהיא משחיתה את השיער ומותירה את האור חלק לחלוטין. שיקול נוסף מזכיר הכל מבשר, הרב רטה. יש בזה גם משום מרית עין, שהרואים לא ידעו לתלות שנעשה הגילוח באופן המותר, ויהיה חילול השם. אנשים יחשבו שהאדם, היהודי הדתי, מגלח את זקנו בתער, ויגרם בכך חילול השם. ולבסוף, נביא את דברי המנחת יצחק, הרב יצחק וייס, והאמת אומר כי יש לי פקפוק גדול על כל המכונות כאלה, אף ובאיזה אופן שיפעלו, ומסופק אני אף על המקובלות, על המכונות המקובלות. אבל כיוון שכבר נהגו כן, אומר המנחת יצחק, ולא ישמעו להחמיר, על כן צריכים רק על כל פנים לבחור ביותר קרוב ליתרה שביניהם. כלומר הוא אומר, בגלל שנהגו להתיר כבר מכונת גילוח, יש עניין להבחין בין מכונות ולפסוק איזו מהם יותר מותרת ובאיזו מהם יש פחות בעיות. אמנם פשיטה לכל זה רק במכונות שמורידים השערות עד קצה האחרון שבאחרון, באופן שמחליק אור הפנים ממש, יש לומר דהיינו תער ממש, שיש בו גילוח והשחטה, ולא רק מספריים כאין תער. כלומר גם המנחת יצחק, שכתב שלא להעיר ולא לאסור באופן כולל שימוש במכונות גילוח, כיוון שכבר נהגו העם להתיר, גם הוא כותב שכל דבריו הם רק במכונות שמשאירות מעט שיער. המכונות המקובלות אצלנו, שמחליקות את האור לחלוטין, מכונות אלו, לדעת המנחת יצחק, אסור להשתמש בה. לעומת פוסקים אלו, חלק מהפוסקים התירו שימוש במכונות גילוח בתנאים מסוימים. הרב צבי פסח פרנק לדוגמה, וגם הרב קוק כתב כך, כתב שמותר להשתמש במכונות גילוח אם לא מהדקים אותן אל האור, כך שנשארים מעט קבוצות שיער, עיקר השיער נשאר. זה לדעתם נחשב מספריים כאין תער שמותר להשתמש בהם. לעומת זאת, אם מהדקים את המכונה אל האור והמכונה משחיתה את השיער לחלוטין ומשאירה את האור חלק, זה נחשב להשחטה בתער שאסורה. אחרונים אחרים הזכירו גדרים אחרים, איך מותר להשתמש במכונות גילוח. יש רבים שהבחינו בין מכונות שונות. יש כאלו שטענו, לדוגמה הרב מרדכי אליהו, שצריך לבדוק אם המכונה מורידה סימני דיו הרשומים על היד. יש כאלו הבודקים את המכונה באמצעות ניסיון לגלח בלי להפעיל אותה, וכך לראות אם הסכינים שבחדים או לא. יש כאלו שבודקים אם המכונה חותכת שערה שערה, או שחותכת כמה שערות ביחד. ויש עוד גדרים רבים שהוזכרו כדי להבחין בין מכונות. מאמר מקיף בנושא זה פורסם על ידי הרב רפפורט, ראש ישיבת שבות ישראל שבאפרת. לדעתו, ההבדל היסודי בין תער למספריים הוא באופן הפעולה שלהם. תער חותך את השיער כנגד ההתנגדות של אור הפנים, ומספריים חותכים את השיער בהתנגדות של להב אחד מול הלהב השני. אם התער הוא חד, אם משתמשים בסכין חד, אז אפשר לחתוך את השיער נגד ההתנגדות של אור הפנים, שהיא התנגדות חלשה מאוד. אם התער מספיק חד, די בהתנגדות הזאת כדי לאפשר לחתוך את אור הפנים. לעומת זאת, מספריים, התער שבהם אינו מספיק חד, ולכן אי אפשר לחתוך את השיער באמצעות להב אחד של המספריים בלבד. צריך להשתמש בשני הלהבים, כך שהלהב החותך חותך את השיער מול ההתנגדות של הלהב השני. מספריים הן פחות חדות, ולכן הן אינן מסוגלות לגלח את השיער בלי שני להבים. תער הוא יותר חד, ולכן די לו בלהב אחד כדי לגלח את השיער לחלוטין. מסיבה זו, דווקא תער נחשב לדרך השחטה, כיוון שהתער מצליח לגלח בבת אחת כמות גדולה של שיערות. מספריים, שיש צורך להכניס את השיער שרוצים לגלח בין שתי זוגות המספריים, מצליחות לגלח במהירות פחותה בהרבה וביעילות פחותה בהרבה. ולכן מספריים, ואפילו מספריים כאין תער, אינן נחשבות לגילוח האסור מהתורה. כעת, יש צורך לבדוק את המכונות. לקחת מכונה מכונה, להסיר ממנה את הרשת ולהפעיל אותה בלי הרשת. אם המכונה מצליחה לחתוך גם בלי הרשת, הרי לנו שהלב שלה הוא מספיק חד כדי לחתוך לבדו, כמו תער, ולכן אסור להשתמש בה. אם לעומת זאת, המכונה אינה יכולה לפעול בלי הרשת, וכשננסה לגלח את אור הפנים בלי הרשת, רק נסרט, אבל שיער לא יחתך, הרי לנו שהתער אינו מספיק חד, המכונה מצליחה בדרך כלל לגלח רק בגלל ההתנגדות שמגלה הרשת לתער, ולכן אופן הפעולה של המכונה הזו דומה לאופן הפעולה של מספריים. ומספריים, אפילו אם הם כאין תער, מותר להתגלח בהם ואין הדבר נחשב להשחתה. ואכן, במכון צומת הרימו את הכפפה והחלו לבדוק מכונות גילוח מסוגים שונים. במהלך כמה שנים פורסמו ידיעות על מכונות מסוג מסוים שמותרות, ועל מכונות מסוג אחר שאסורות, ועל תארים מיוחדים שניתן להשתמש בהם במכונות האסורות כדי להתיר את פעולתן, ועוד כל מיני ידיעות מעין אלו שבוססו כולן על ההבחנה של הרב רפפורט בין מספריים שפועלות אחד נגד השני לבין תאר שפועל כשלעצמו בלי שני להבים שונים. כך היה הדבר כאמור במשך כמה שנים. לאחר כמה שנים התגלה דבר מאוד מעניין. בתצלומי תקריב שצולמו במעבדות פיליפס, ענק האלקטרוניקה שמייצר רבות ממכונות הגילוח בארץ, הצליחו לצלם את פעולת הגילוח בצורה איטית וקרובה. והנה, למרבה הפלא התגלה, כי בניגוד למה שנראה בראייה חיצונית, כאילו אתר של מכונת הגילוח מצליח לגלח את השערה ולחתוך אותה רק כשהשערה נתפסת בין אתר לבין הרשת, בניגוד לכך, בצילומי תקריב מסתבר שהשערה נחתכת על ידי אתר לבדו. השערה נחתכת על ידי אתר מיד כשאתר נוגע בה, כמה חלקיקי שנייה לפני שאתר בא במגע עם הרשת. אם כן, גם במכונות שבהן נראה בראייה חיצונית שהן פועלות כמו מספריים, ושאם מורידים מהם את הרשת הן אינן מסוגלות לחתוך את השיער, גם במכונות אלו מסתבר מצילומי תקריב שהן חותכות בעצם בתאר, שהתאר שבמכונה הוא שחותך את השיער, גם בלי הצורך ברשת. לאור גילוי זה, קשה בהרבה להשתמש בהיתר של הרב רפפורט. הרב רוזן, ראש מכון צומת, פרסם ידיעה שבה כתב כך: מכון צומת אימץ בעבר מבחן לקשרות המכונה על ידי בדיקה אם עליו מסוגל לחתוך שיער גם אם הרשת הוסרה לחלוטין. צילומי וידאו העלו כי בתוך המכונה עליו כנראה חותך את השערה מיד כשהוא פוגע בה, גם אם עדיין לא נצמדה לדופן הנגדית של חריץ הרשת. לכן, לכאורה, אני מוסיף, כל המכונות צריכות להיות אסורות. כולן פועלות כמו תאר ולא כמו מספריים. מאידך, מוסיף הרב רוזן, לאור ההסכמה המקובלת שדיני תורה אינם נקבעים לפי מכשור, אלא לפי חוש טבעי ואלמנטרי, שמה יש לומר שכל מכונות הגילוח הן מספריים כאין תאר. ברור כי בחיתוך השערה משתתפים שני אלמנטים, הלב והרשת, ולא אכפת בהם בדיוק מתרחש בפנים. האם הרשת משמשת ריאקציה נגדית, או שמה רק נקודת אחיזה ותפיסה? כך כתב הרב רוזן. למעשה אפשר להציג את המחלוקת הזאת על פי שתי הגישות שהשגנו בתחילת דברינו. אם ההגדרה של הגילוח וההשחתה האסורים היא על פי התוצאה, הרי שאין להבחין בין מכונה לבין תאר. גם המכונה וגם התאר גורמים שניהם להשחתה מוחלטת של שיער הזקן, ולאור פנים חלק לחלוטין. לעומת זאת, אם ההגדרה היא על פי הפעולה, הרי שאין צורך לבדוק בצורה מיקרוסקופית מה קורה בתוך המכונה. תאר חותך באמצעות לב אחד, ואילו מכונה, כמו מספריים, נזקקת לשני אלמנטים. במספריים אלו שני להבים, ובמכונה אלו התאר והרשת. כיוון שיש צורך בשני האלמנטים האלו כדי להפעיל את המכונה וכדי לחתוך באמצעותה שערות, הרי שמותר להשתמש בה ואין היא נחשבת אלא לכל היותר למספריים כאין תאר. אלו שתי הגישות. כאמור, רוב הפוסקים אוסרים שימוש במכונת גילוח באופן עקרוני. רבים הפוסקים שכותבים גם שאדם צריך לגדל זקן, יהודי צריך להיראות עם זקן. מאידך, גם בציבור שלנו וגם בציבור החרדי, רבים מתגלחים באמצעות מכונות גילוח, וקשה להתעלם מהנוהג המקובל הזה. בכל מקרה, לאור תצלומי התקריב שהוסבר עליהם כאן לפני כמה דקות, ברור כי לפחות לשיטת הרב רפפורט, אין מקום כיום להמשיך ולבחון מכונות גילוח איזו מהם מותרת ואיזו מהם אסורה. אם מותר להשתמש במכונות גילוח, כיוון שאנחנו טוענים שההבדל בין תאר למספריים הוא באופן הפעולה ומכונות דומות יותר למספריים, הרי שמותר להשתמש בכל מכונות הגילוח. ואילו אם אסור להשתמש במכונות גילוח, כיוון שההבדל בין תר למספריים נקבע על פי התוצאה, והתוצאה שגורמות למכונות הגילוח דומה יותר לתוצאה של תר ולא של מספריים, הרי שכל מכונות הגילוח אסורות, ואין מקום להבחין בין מכונות מדגמים שונים, מסוגים שונים ומחברות שונות. כיום, בכל מקרה, מכון צומת אינו בודק עוד מכונות גילוח, או שכל המכונות מותרות, או, כפי שדובר העם, כולן מותרות.